יש אהבה רחמן ומשוך עבדך אל רצונך ידיד נפש אהבה רחמן משוך עבדך אל רצונך
ידיד נפש אהבה רחמן משוך עבדך אל רצונך
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שלום לכולם ולכולן. בזמן שאתם נכנסים, יש מקומות מצוינים גם ביציע, ואנחנו כרגיל מתחילים, תודה לכל מי שישאיר לי פה פתקים ובקשות להקדשות, נשתדל להתייחס לכולם. אנחנו מודים כרגיל לאבי גז שייסד את השיעור הזה לנתי ואביחי, נתי צנעני, אביחי אברהם, המתנדבים המסורים, עמי פייקובסקי ודוד גורדון היקרים, אחראים לכיבוד בקומה השנייה, בהחלט, ו... צחי מגנזי ואנשי חל שלמה מארחים אותנו כאן מדי שבוע, פותחים את האולם הזה בשבילנו. קרן דניאלי, באדיבותה, השיעור הזה משודר לארץ, לעולם, ומי שמבצעים בפועל את המלאכה הם יהודה גרובייס ודיני גרובייס המוכשרים, וכרגיל, זה כיף גדול גדול, תודה לכם. וזה כיף גדול לשמוע מאיפה אתם רואים ומאיפה אתם שומעים, תכתבו לנו בתגובות מאיפה אתם נמצאים איתנו. השיעור לבקשותיכם מוקדש. לעילוי נשמת אח של מי שיקרה כאן, יצחק טיבי, בן נינט ואברהם. לעילוי נשמת טוביה ריבנר, משורר, חתן פרס ישראל שנפטר השבוע. לעילוי נשמתו של אופיר חסדאי מילוד, אותו אבא יקר שנרצח השבוע בגלל ריב על מקום חנייה. לעילוי נשמת חנן ארוש בן קרמלה, לעילוי נשמת ניסן בן ברכה ולאבת חפציבה, ולעילוי נשמתו של רשי שהערב יום השנה לפטירתו, כ"ט בתמוז, 914 שנים, 914 שנים הערב לפטירתו של רשי, שמלווה את השיעור שלנו בכל שבוע ומלווה את העולם היהודי, 914 שנה. נקדיש את הדברים לרפואת ורד בת שפרה, אליעזר נחום בן נורית וניר רפאל בן רחל ברכה, וננסה לעבור, וגם לרפואת מתן בן מוריאל. ננסה לעבור למזל טובים המגוונים שיש לנו כאן הערב. עדי היקרה הגיעה לחגוג גם יום הולדת עם סבתא, ואתם ברוכות הבאות. זה קודם כל. יונתן ושירה מלכה היקרים הגיעו לכאן הערב מקריית שמונה. שלום יונתן, שלום שירה. שתי הגברות היקרות כאן בשורה הראשונה הגיעו מסדרות. אז יש לנו אורחים מסדרות ואורחים מקריית שמונה. באמת זה מרגש וכל הכבוד. האם את יכולה להגיד מזל טוב בהפתעה למאזינות המסורות, שקד, לינוי ועדן, מסיימות שנה שנייה כבנות שירות כאן בעיר וליוו את השיעור שנתיים. תודה לכם. יואל וישראל הנחשון, ברוכים הבאים לירושלים אחרי 35 שנים מחוץ עליי, מגשימים השבוע חלום ועוברים לירושלים. ברוכים הבאים. שלוש שנים אני חולמת להגיע לשיעור, עכשיו אני פה עם סבא היקר. שעלה מברזיל, דפנה ויסקין וסבא שלה, ברוכים הבאים. האם אפשר למסור מזל טוב לבת שלי, מבשרת נבו, מקיבוץ עין צורים, יום הולדת 40, חוגגת איתנו כאן הערב, מזל טוב מבשרת. זוג יקר, איתמר, מאחל לדנה ברששת, אחד הזוגות המקסימים פה בשיעור, מזל טוב ליום ההולדת, מזל טוב דנה, גם ממני. יש פה קבוצה יקרה מרמת השרון, הגעתם? רמת השרון הגיעו? שלום וברכה, איזה כיף שאתם פה. מזל טוב לאחי נועם חנה כהנה ולאמא אביה לרגל בת המצווה. זה חלק מהקבוצה המיוחדת של בנות המצווה מרמת השרון. מזל טוב לתליה מאיר מאלי לרגל בת המצווה, נמצאת כאן כחלק מהמשימות שלה בשנת המצווה. מזל טוב לנחמה רחל שחוגגת כאן איתנו ערב יום הולדת. מזל טוב לסימה בן דוד שחוגגת פה הערב יום הולדת 61, מקשיבה לנו ומגיעה הערב פעם ראשונה. מזל טוב לקרן רייס, בת מצווה, שהגיעה עם סבתא, דינה רייס, שנמצאת פה באופן קבוע. ברוכים הבאים, ונשאר לנו לדעתי עוד שלושה עניינים. יש פה זוגות שיוצאים לשליחות, וזה ככה מרגש במיוחד, אז בהצלחה רבה לשני שיוצאת לשליחות בסידני בשנה הבאה. רבית קהלני יום הולדת 27, מזל טוב גם לך. אנחנו, לדעתי אני עוזבת לאמריקה, כי אני לא יכולה להתמודד יותר עם כל ההקדשות האלה כל שבוע. פשוט אני עוזבת כי זה נהיה משרה מלאה לטפל בהם. אנחנו מברכים את הודיה למברגר ובעלה, שיוצאים לשליחות בסקוטלנד, ומברכים את הילד היקר, אלישיב דביר, הבן של עידית, שאם את זוכרת, עשתה בייביסיטר על הילדים שלך. כן, אני זוכרת, עידית עשתה בייביסיטר לילדים שלי, והבן היקר שלה, בן 10, שנמצא פה, הוא ילד שמאזין ועוקב אחר השיעורים. אז ברכות לך, יש לך אימא מקסימה, מקווה שהיא מגדלת אותך כמו שהיא גידלה את ילדיי, היא הייתה בייביסיטר נהדרת. וברכה אחרונה, אשתי מגיעה לשיעור מחיפה, ואני רוצה להגיד מזל טוב, אבל בשבוע שעבר, אחיינית שלי הגיעה מקצרין, ואת אמרת לה מזל טוב לבת מצווה ותאית בקריאת השם, אז אני מבקש. לאשתי קוראים שרי, כמו אשת אברהם, לפני ששינו את שמה, שרי, ושם המשפחה הוא כן, כמו כן לציפור, קוף נון. אז מזל טוב, שרי, כן, מזל טוב, וברכות באמת לכולם. אם למישהו אין יום הולדת והוא מרגיש מקופח, שיגש אליי אחר כך, אני אברך אותו באופן אישי, אם הוא בלי סבתא, אם הוא בלי מטמיצווה. באמת, תודה לכל מי שהתקבץ לכאן הערב. וכיוון שאני רואה שמתחילים לשבת על הרצפה, אני שוב מעדכנת אתכם שאפשר לעלות ליציע. זה באמת מרגש שאתם מגיעים, וזה קצת מסר לחיים, בואו נודה. הרבה מאוד אנשים אומרים לי, רציתי לבוא, אני 3 שנים מתכנן להגיע, בא לי לבוא כבר 2 שנים, אבל בסוף זה קורה באמת כי משהו מכריח אותנו, משהו בחיים מאלץ אותנו לעשות את מה שאנחנו מלכתחילה רוצים לעשות. אז תודה רבה, והשיעור מתקיים, שאלו כאן הרבה, מתקיים בשבוע הבא, יום רביעי כאן, בעזרת השם, הכנה לתשעה באב. תהיה פה בהיכל שלמה גם קריאת מגילה, קריאת מגילת איכה, ושיחה, שיעור, לא יודעת אם לכם לקרוא לזה, אבל דברים קצרים שלי, נעשה את זה למטה, בקומת הכניסה, על הקרקע, במוצאי שבת של תשעה באב, למי שבאזור, למי שבירושלים וזה מתאים לו, אז קריאת מגילת איכה, קינות ודיבורים לתשעה באב, ואבי גזע יקר מתכנן להמשיך בפורמט אחר את השיעור, עם מרצים מתחלפים ובבית הכנסת המחתרות, ואולי גם ביום אחר, תעקבו, גם אני אדכן, תעקבו אחרי הפרסומים, אנחנו לא סוגרים רשמית את הכל, תמשיך פעילות אחרת בפורמט קצת אחר, ותודה על כל הסקרנות. ונדמה לי שהגיע הזמן להקצות מעט תשומת לב גם לפרשת השבוע, בכל זאת טרחתם ובאתם שגם נדבר קצת על הפרשה. ופרשת השבוע שלנו היא פרשת מסעי, ואנחנו בשבוע הזה, וזה עוד מזל טוב חשוב, מתאחדים סוף סוף עם אחינו שבתפוצות. אנחנו התפצלנו לפני כמה חודשים, וקראנו פרשות שהן לא פרשות מקבילות. הדופק של התורה בארץ ישראל, והדופק של התורה מחוץ לארץ ישראל, פעמו בקצב שונה. ואני יודעת כמה מאזינים שלנו בחול הרגישו לא מסונכרנים, או מאזינים שיצאו מארץ לחול, ולא רק בגלל השיעור, בגלל קריאת התורה עצמה. והנה השבוע, אחינו שבגולה יקראו גם את מתות, גם את מסעי, ואנחנו מתאחדים ויחד צועדים לקראת ספר דברים, אז סוף סוף אנחנו רלוונטיים באמת גם למי שמקשיב לנו שם. זה גם עונה לשאלה של הרבה ילדים שבחופש הגדול שאלו אותי ברצינות אם יש פרשה באוגוסט, כי אולי גם הפרשה יוצאת לחופשה. בכל זאת, יולי-אוגוסט, הכל מרוח, אין שום סדר יום, אז יש פרשות גם בחופש הגדול. אנחנו בפרשה האחרונה והעשירית בספר במדבר. מבחינה מעשית המסע יסתיים. בשבוע הבא זה יהיה ספר דברים, כלומר רק דיבורים. ספר דברים מכיל את דבריו של משה רבנו, פרקטית, מעשית, תכלס, אנחנו בקץ המסע שלנו במדבר, על סיפה של הארץ, מסכמים 40 שנה של עליות ומורדות, והפרשה הזו לא מסתכלת קדימה, היא מסתכלת אחורה. פרשת מסעי עוסקת כמובן במסעות, ולא סתם, אלא בפרטי הפרטים של מסעותינו במדבר. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, כך מתחילה הפרשה, ומתחילה לפרט, ולפרט, ולפרט, ואני יכולה להגיד את זה ככה 42 פעמים, כי זה מספר המסעות של העם במדבר, 42 מסעות שונים של ויסעו ויחנו. הדבקתי בו רק אחד להתחלה, לדוגמה. ויסעו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכות. ויסעו בסוכות ויחנו ואתם אשר בקצה המדבר. ויסעו מאתם וכו' וכו' וכו'. אפילו ספרתי, היה לי זמן, הבוקר היינו בשגרירות של ארצות הברית, עוד מענייני הוויזות, ולוקחים לך את הפלאפון, ויש לך שעתיים לשבת ולהסתכל באנשי הבטחה אמריקאים פחות או יותר, והיה איתי, מזל שהם מרשים להכניס ספרים, אז ספרתי, פעם ראשונה ממש ספרתי, יש 42 מסעות, זה כתוב את זה כל הפרשנים, אבל זה כיף גם לספור ולהגיע למספר הזה. 42 כאלה ויסעו ויחנו, שלכאורה, בואו נודה, אם היינו עורכים או כותבים חלילה אנחנו את התורה, לא היינו מכלילים את הרצף הבלתי, בואו נגיד, בלתי מתקדם הזה, בלתי עלילתי הזה, בלתי ברור. הרי בכל תחנה כמעט גם לא מצוין מה קרה. פה ושם יש איזה הערה שוליים, אבל ברוב המקומות לא אומרים לנו, ושם עשינו כך וכך. אגב, אנחנו כבר יודעים גם מה עשינו. אז מה, הרי הרגע היינו ש... been there, done that. זה אנחנו, זה בני ישראל שמגיעים. אז מה הטעם ב... אנחנו לא בתחרות החתמת דרכונים, כאילו איפה היינו ומה עשינו. מה הטעם לתת לנו רצף כזה של שמות דווקא לפני ארץ ישראל? זו תקופה זמנית, זו תקופה חולפת, זו תקופה בלי הלכה למעשה. יש מצוות שתלויות בארץ, יש לנו מה לעשות בארץ ישראל. אין לי מה לעשות עם רשימה של 42 מקומות לא רלוונטיים במדבר. חלקם אגב בכלל, השם שלהם הוא זמני. הם קיבלו את השם בגלל האירוע. זה לא שעם ישראל הגיע לקברות התאווה ושם הוא חטא. הוא חטא והמקום קיבל את השם קברות התאווה. וזה לא שכל הבדואים במדבר סיני מאז קוראים לזה קברות התאווה, אלא זה אירועים על פי באמת ההתרחשויות, הם קיבלו את שמותיהם, אנחנו נתנו להם את שמותיהם. ואם לעשות השוואה קצרה, בריאת העולם מתוארת ב-31 פסוקים, עשרת הדיברות, 14 פסוקים, המסעות שלנו בפרשת השבוע, 50 פסוקים. יותר מבריאת העולם ועשרת הדיברות גם יחד. וזה מה שיש לתורה להגיד לנו, ערב כניסתנו לכאן. ואנחנו ננסה להבין, באמצעות ככה שלושה פרשנים או שלושה כיוונים, מה הקטע? סליחה על השפה. מה עלינו לקחת ממסע החיים? מה כל אחד במסע החיים שלו, מיד נראה עד כמה הפרשה היא עלינו ולא עליהם, מה התורה רוצה לרמז לנו כאן? ובאמת, גדולי וטובי הפרשנים, זה כיף, כיף לראות, כי אין פרשן באמת באלפי השנים האחרונות שלא נותן תשובה בדיוק בדיוק לשאלה הזאת. מה פשר 50 הפסוקים האלה, בכל מסעותיו של עם ישראל, הפרשנים שנביא עכשיו הם מכל הגלויות והתפוצות והדורות, בכל מסעותינו אנחנו מתבוננים במסעות שלהם ושואבים כוח. ראשית בואו נציג את הקושייה במלוא חריפותה. כותב לנו צרור המור, ספר נפלא שמדי פעם אנחנו מתייחסים אליו כאן בשיעור, רבי אברהם סבא ממקובלי ככה ספרד, שהיה לו חתיכת מסע, סיפרנו פעם את תולדות חייו הקשים ביותר, ספרד, פורטוגל, התלטל, נקבר בצורה, באמת מסע חיים קשה. כותב לנו בספרו צרור המור, בכל התורה כולה אין דבר שיראה שהוא לא לצורך כמו אלו המסעות. כלומר, הוא אומר את מה שאולי לנו לא יודעים להגיד. מה קורה? מה נסגר? פרופסור נחמה ליבוביץ' נקפוץ 500 שנה קדימה, כמה זה לדורנו, אומרת נחמה ליבוביץ' בשפתה היפהפייה, ושווה להתעמק, זו פסקה קצת קשה, אבל יפהפייה, שבה נחמה בעצם מגלה מה היא חושבת על התורה, מה היא חושבת שצריך להפיק מלימוד התורה. רשימת שמות יבשה זו, שהיא בוודאי עניין גדול לחוקרי עתיקות ולגיאוגרפים המשקיעים עמל בזיהוי השמות, מה עניינה בתורה? שהיא, כפי דברי המשורר האלוקי בתהילים, מאירת עיניים, משמחת לב, משיבת נפש, זאת התורה. מה מאיר עיניים ומשמח לב ומשיב נפש ברשימה הזו? והלא ככה, ממשיכה נחמה, והלא ככה, ולא כחומר למחקרים ארכיאולוגיים, היסטוריים וגיאוגרפיים, ככה ראו את הלומדי האמיתיים שבכל דור, וחיפשו בתמיד את אשר הובטח לנו עליה כי לקח טוב נתתי לכם. ומהו הלקח הטוב הצפון ברשימה כזו? את השאלה נדמה לי שכולנו הבנו היטב. עכשיו בואו נהפוך את סימן השאלה לסימן קריאה, לשלושה סימני קריאה, או לפחות שלושה כיוונים שחכמנו מציעים לנו לאורך הדורות, איך להסתכל על הפרשה, ושוב, בעיקר על עצמנו. למה העם, מה שהוא צריך לעשות עכשיו, זה להביט אחורה, ומה המשמעות בהתבוננות במסעות חיינו. משפט הראשון שפרשנים רבים מחברים לסיפור הזה הוא, ארץ ישראל נקנית בייסורים. אני כתבתי ככה כותרת יותר בלשון ימינו, להעריך את מה שהשקעתי עבורו. אנחנו נוטים הרבה פעמים לשכוח את מה שהשקענו, את מה שעברנו, את מה שהישגנו, להתייחס לעבר כמובן מאליו, וכל הזמן לחתור קדימה, רק לעבר היעד הבא. והתורה אומרת, אל תביט עכשיו קדימה. כדי להתקדם קדימה, תביט אחורה. כלומר, העתיד בנוי על בסיס העבר. הציטוט המלא במסכת ברכות הוא, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי איסורים. ואלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא. מי שאומר את המשפט הזה במסכת ברכות הוא רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, שיודע משהו על קנייה באיסורים של תורה, יושב במערה עם בנו, בקושי עם אוכל, בקושי עם מים, בקושי עם בגדים, ולומד תורה במסירות. הוא יודע מה זה ארץ ישראל נקנית באיסורים, המאבק ברומאים, ההימלטות, והעולם הבא, אנחנו לא, מי אנחנו לדבר על העולם הבא של רשב"י, אבל הוא כנראה מבין מה זה ללמוד מתוך מסירות ובהשקעה ובעמל. והוא אומר לנו, אתם ערב הכניסה לארץ ישראל, אל תדחיקו את זה, את הקושי. היא נקנית ביסורים. הרבה דברים קשים בחיים, אנחנו עמלים כדי להגיע אליהם. אין מתנות חינם. איכות רוחנית, אתה רוצה להגיע למשהו, הרבה מאוד דברים שאתה רוצה להגיע אליהם, דורשים השקעה, דורשים מסעות, דורשים התמדה, לפעמים 40 שנה במדבר. אם אתה לומד תורה, לא להשכלה כללית סתם להרחבתה, אלא באמת לעמול וללמוד, אז וגם ארץ ישראל, ובדורנו כמובן, אנחנו שנולדנו, שגדלנו כאן, אני דור שביעי בארץ, אז איסורים, אבות אבותיי עלו בעלייה הראשונה, ובאמת קנו את ארץ ישראל באיסורים. זה קטע שלפעמים קל לשכוח אותו, עד כמה זה לא מובן מאליו ולא טבעי, ואולי לכן הוא אומר את זה להם, לדור שייכנס לארץ. תזכרו כל הזמן את הקורבן של כל הדורות, כמה הם עבדו קשה כדי שאנחנו נזכה להיות כאן. אגב, דווקא אני חושבת שאפשר הרבה מאוד פעמים אצל עולים חדשים, בסדר, אנחנו כבר לא מייבשים ביצות, ואנחנו כבר לא באמת עכשיו סוללים את הכביש לדגניה ולצמח, אבל ארץ ישראל נקנית בייסורים גם בדברים הכי הכי קטנים. עולה חדש שצריך לגשת פעם ראשונה לביטוח לאומי או לעירייה או לבזק או לסגור הוט, כן, זה באמת הכל נקנה בייסורים, זה אתגר, זה לא רק החלטה לעלות לארץ, זה הרבה מאוד פעמים הדברים הכי הכי קטנים, הבירוקרטיה זה זכות שלנו לעזור בדברים האלה. והיופי הוא שגם הקדוש ברוך הוא זוכר לנו את זה, את המסעות האלה לטובה. הרי בעצם אם אנחנו היינו פה כל שבוע בזמן האחרון, מי שעקב, יש פה הרבה חדשים, אבל מי שככה כל שבוע פה, או בדרכים אחרות, עוקב אחרי הפרשה, והיה מתבקש לסכם את לכתנו במדבר, הוא היה מסכם את זה כאוסף של כיתורים רבים, משברים נוראים, העם כמעט הגיע לכליה, לשמד, להשמד, באמת אנחנו זוכרים רגע, עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, כל פרשה מביאה משבר מהמרגלים דרך קורח, מעגל הזהב, ועד כל פעם איזה סיפור חדש, והנה בסוף, כשאת התקופה הזו מתבקש לסכם עבורנו הנביא ירמיהו, שבוע שעבר, בשבת האחרונה, עכשיו אנחנו בהפטרות האלה של שלושת השבועות, שבוע שעבר, ההפטרה, איך מסכם זאת הנביא ירמיהו? לא כמו עיתונאי, לא כמו היסטוריון, כמו נביא. וכשהוא מתבונן על 40 השנה האלה, הלוך וקראת ואוזני ירושלים לאמור, תגיד את זה לירושלים, היום, לכאן, לירושלים, לעכשיו, תגיד לה, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. ככה החוויה צרובה אצל ירמיהו, אצל הקדוש ברוך הוא. כלומר, המסירות שלנו נספרת, הזכויות האלה, הן לזכותנו כשאנחנו בבואנו לארץ הזו. ההתבוננות הזו טובה לכל דבר בחיים, לא רק למסעות בני ישראל במדבר. המתנה הגדולה ביותר של לעשות זום אאוט, מעוף הציפור, להתבונן על החיים הפרטיים והלאומיים בפרספקטיבה של אחורה וקדימה, היא ברכה עצומה. היא ברכה עצומה בענייני היום-יום, להרים, חנן פורט היה קורא לזה, להרים את העיניים מגובה הנעליים לגובה השמיים, להיזכר מאיפה באנו, התחלנו ממצרים, מה עברנו עד עכשיו, כמה אלפי שנים של קיום העם הזה, ולאן אנחנו הולכים. אוטומטית זה מטעין אותך בהרבה יותר כוח, בהרבה יותר משמעות, זה קשה בימינו. התקשורת, גם הניו מדיה וגם התקשורת היותר ישנה, מאוד 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 טובים בלתאר אירועים. זה וזה קרה עכשיו. זה וזה קרה עכשיו. אירועים, אירועים, אירועים. מאוד מאוד קשה במציאות שלנו היום לתאר תהליכים. תראו, התהליך שאנחנו נמצאים בתוכו הוא שיבת ציון. אבל קשה להגיד, מה התחדש שם בשיבת ציון? אז אומרים לך, שם דקירה ופה רצח ופה זה ופה זה ופה זה, השם ישמור. אירועים, זה נכון. אבל בעצם מה שפרשה אומרת לנו, אלה מסעי, גם את החיים שלך. אל תחלק לאירועים, תתבונן על תהליכים, תן את רוחב המבט, את הפרספקטיבה, תשים לב לתמונה הגדולה יותר של חייך. יש במשפחה של ידידיה, קרוב משפחה יקר, שחילק בקרב המשפחה, ככה, כל הצאצאים, אני חושבת שקיבלו, את הלוח היפה הזה. מסעות החיים זה לא רק גיאוגרפית, איפה הייתי? זה גם ביולוגית. זה לא רק גיאוגרפיה וביולוגיה, זה שני מקצועות, אבל פה אם עשינו באמת את אלה מסעי הגיאוגרפי של מה עברתי, אז הוא עשה את הדבר היפה הזה, תפארת בנים אבותם, תולדות משפחת קוק מנדלבוים, המשפחה שבעלי יקר מגיע ממנה, וזה מתחיל באדם הראשון, כמובן שאי אפשר לראות במקום שלכם את הכל, זה מתחיל מאדם הראשון, וזה מראה דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור, 129 דורות רצופים כתוב שם, מאדם הראשון ועד אליך, הנין של סבא וסבתא, סבא וסבתא קוק, קשורים גם לרב קוק הגדול, ואתה בעצם רואה על קיר הבית איך אתה, זה מהאדם הראשון, אני אגלה לכם משהו, גם אתם, רק תמצאו איזה דוד שישקיע ויעשה לכם כזאת מצגת מושקעת, אבל כל אחד מאיתנו, אתה מסתכל על האלה מסעי הזה, וזה כמובן, כמובן נותן לך באמת הרבה השראה והרבה עוצמה, וזה בעצם מה שהפרשה באה להגיד לנו. אתה אף פעם לא מתחיל מאפס. אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים, בקיצור. אוקיי. בסדר, הבנו שעברנו הרבה. עכשיו בוא נשאל שאלת כפירה. למה היינו צריכים לעבור כל כך הרבה? למה למען השם בני ישראל נסעו ככה? על פי השם, זה נכון, למה השם הוליך אותה? זה כאילו, הרבה מאוד פרשנים כאילו עושים מרקר על השלוש מילים האלה, שהנסיעה הייתה על פי השם. הם תמיד חנו כשהוא אמר והמשיכו לנסוע כשהוא אמר. אבל למה? עדיין נשאלת השאלה. יש מפה שהעתקתי מתוך אתר כזה של משרד החינוך, אני בטח היחידה שנכנסה לשם בחופש הגדול להוריד את המפה הזאת, יש להם כניסה אחת החודש, מפה שאני הורדתי, שכך נראו מסעות בני ישראל במדבר, אפשר להסתכל על הקו הזה, שזה הכי לא ווייז בעולם. זה דרך הכי לא ישרה, והכי לא קלה, והכי לא נעימה, והכי לא נכונה לצאת ממצרים לארץ ישראל. אפשר ללכת ממצרים לארץ ישראל בכמה ימים. תסתכלו על הפיתולים האלה, תראו איזה פיתולים. תסתכלו. הילדים שלי אמרו שזה נראה כאילו אני נסעתי ממצרים לארץ ישראל. אני ניווטתי, באמת אני מודה, ככה זה פחות יותר נראה. אולי הייתי קופצת גם לסעודיה, אבל באמת, תסתכלו על אין שום היגיון בדבר הזה, מלבד איזשהו היגיון אלוקי, שמוליך אותנו במדבריות החיים, ולפעמים אנחנו צריכים להרפות ולהגיד, על פי השם. שוב, לא רק הם שם, אלא גם אנחנו כאן. הרב ניסים יגן כותב ש... באמת כל הקשיים האלה מסופרים, כשאתה קורא בתורה, וייסו ויחנו, וייסו ויחנו, זה מכוון כנגד מסע החיים של כל אחד ואחת מאיתנו. לכל אחד יש את התלאות שלו במסע החיים. ובני ישראל מצליחים לפי הפסוק שהוא באמת המוטו של ההליכה הזאת. זה הלכתך חי במדבר. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. תראו, זה כאילו קל להשאיר את זה שם במדבר סיני, קברות התאיבה. בסוף זה מגיע למקום, לתחנות שבהם אנחנו תקועים. למה אני תקועה בעבודה הזאת? למה אני תקוע בדירה הזאת? למה אני תקועה עם השותפה הזאת שאני לא רוצה? למה השם שלח אותי לדייט הזוי הזה ואיך אני גומרת אותו? חוזרת מהר הביתה, אספר חברות שלי מה עברתי. למה הבוס המעצבן הזה? וכולי וכולי, מה שאמרתי עכשיו זה משותף לכל תחנות החיים של כל מי שיושב כאן. מה אני עושה עם תחנות שאינני רוצה להיות בהן? בחיים, אני לא מעוניין, אני עובר במקום הזה, אבל בעצם זה נראה לי מיותר. וכאן הכותרת באמת היא, והרבה מאוד פרשנים מדגישים את זה, שכשאתה רואה את החיים בפרספקטיבה של 40 שנה, או אפילו שנה אחורה, הרבה פרשנים אגב אומרים, זה מעניין, מחר ראש חודש אב, אב ראשי תיבות, אלול בא. אנחנו אוטוטו בשנת תש"פ, שנה עם השם האטרקטיבי, תש"פ, עזרת השם. באמת, כלומר, זה סוף שנה בהרבה דברים, התחלות חדשות, נסיעות, מעברי דירות, ובאמת כבר בוא אחר כך, אתה מרגיש את אב, מרגיש את אלול, מרגיש את תשרי, והפרשה הזו נותנת לכולנו איזו פרספקטיבה של כן, כן, התחלת חשבון נפש ככה, התחלת התבוננות על מסעות חיי. הרבה פרשנים כותבים, ראיתי את זה בכמה מקומות, אין מסע מיותר. תתבונן אחורה על כל חייך, גם על הדברים הקשים שעברת. אין תחנה מיותרת בדרך. שום דבר לא היה סתם. הפקת משהו, לקחת איזה לקח, התקדמת. ולפי השמות יש מקום שנקרא מרה. לכל אחד בחיים היה מרה. אבל יש גם מקום שנקרא מתקע, מלשון מתיקות. יש את המר ויש את המתוק, כן? ואלה תחנות חייך. וכל אחד מאיתנו יש לו את מסע החיים הזה. רש"י, שאמרנו שהערב ממש 914 שנים לפטירתו, רבי שלמה יצחקי, רבי שלמה בן יצחק, זה השם של אבא שלו, רש"י על הפסוק הראשון בפרשה שלנו, שמתחיל למנות את המסעות, מספר את המדרש, את הסיפור הידוע. משל למלך שהיה בנו חולה, והוליכו למקום רחוק לרפאו, כיוון שהיו חוזרים, חזרו הביתה, התחיל אביו מונה את כל המסעות. כאן ישנו, כאן הלכנו לישון. כאן הוכרנו, היה לנו קר. כאן חששת את ראשך, כאן כאב לך הראש. כלומר, בסוף כשאתה מסתכל, אתה מבין שזה היה מסע של רפואה. מסע שבדרך קיבלת בו תרופות, בכל תחנה, את מה שהיית צריך לקבל בה. תזכרו את הדימוי הזה של רש"י תרופות, עוד מעט נחזור אליו, אבל התורה מונה כאן את כל חלקי הפאזל של החיים שהם קומה אחרי קומה. לא יכולנו להגיע לארץ ישראל, התחנה הזאת, בלי כל אותן שלבים בדרך של בסוף. יש פה תשתית מסוימת של מגדל שיקרוס אם נוציא את אחת הקוביות. מעניין שדווקא הפרשה הזו היה בוחר הרב מלובביץ' לדבר על מגילת אסתר. אמרנו, ולול בה, כאילו, אנחנו כבר לא בענייני אדר. אבל המגילה, הוא היה אומר כמה פעמים, ככה חזר על הרעיון הזה, מגילת אסתר היא סיפור ארוך מאוד, שנמתח, אנחנו יודעים, על פני כמה וכמה שנים, ואתה אומר לעצמך, אפשר לוותר פה על הרבה פרקים, זה במחילה, אני לא רוצה להשתמש במילה טלנובלה, רומן, עלילה, אבל אתה הרבה פעמים תמה, למה אני צריכה תיאור של ארמון משתה החשברוש, כל הרעבתנות, כל הבדים, כל הפאר, כל העושר, מה אכפת לי איך הוא חוגג את מלכותו? או למשל, למה אני צריכה תיאור, עומד יהודי בבית הכנסת, שומע מגילת אסתר, ואסור לפספס מילה של מה? של האודישנים, של החשברוש, של כל הנערות, איך הן משתקשטות, ואיך הוא בוחר אותם, ואת זה צריך להקשיב ולברך לפני זה, וכו' וכו'. מסביר הרב מלובביץ' שהמגילה מלמדת אותנו בדיוק את זה. אין חלקים מיותרים בחיינו. מגילה היא שלמות, אתה מברך על כולה. אין בלטם באמת, מה שנקרא בלתי מתוכנן. כי גם אם אתה לא מבין בזמן מעשה, בסוף, כשאתה מגלגל את המגילה, אתה מבין היטב כל פרט ופרט. לא נחזור עכשיו באמת לפורים, אבל כל פרט הוביל לפרט הבא. זה נראה סתמי, זה נראה לא נכון, זה נראה לא קשור לשום דבר. מסכת החיים של האדם היא מגילה שלמה. וכך הוא אמר את זה בלשונו, יש לכם את זה גם בדף המקורות למעוניינים. מזה לומדים הוראה בנוגע לכל פרטי המאורעות שבמשך חיי האדם. למרות שמצד ריבוי המאורעות אין רואים את הקשר ביניהם, כן? כל אחד פה, הוא לא רואה את הקשר בין אופן ההנהגה שהתנהגו איתו אביו ואימו מהרגע שנולד, ובין מצבו כיום, לאחר שנעשה אדם שלם, סוחר, מלומד או גדול בתורה. מכל מקום עליו לדעת שכל פרטי המאורעות הם בסדר מסודר. קיים קשר והשפעה בין מאורע אחד למשנהו, עד שכולם יחדיו מהגבים מגילה שלמה, מסכת חיים של אדם אחד לשם מטרה אחת. וזה באמת מה שהפרשה מנסה לומר לנו. יש לזה אפילו משמעות הלכתית. כתוב בקיצור שולחן ארוך, שאתה צריך לקרוא, אני אצטט את זה מתוך הספר, 42 מסעות שבפרשת ואלה מסעי, אין להפסיק בהם בקריאה, שהם כנגד שם ממבט. שם של הקדוש ברוך הוא, אבל יש פה איזו שלמות. אתה לא יכול לקטוע את הקריאה באמצע המסעות. זה צריך להיות קריאה אחת, כי אל תחתוך אף חלק החוצה. אמרנו, אין מסע מיותר, יש פה איזו שלמות שנוצרת ביחד. יש עוד דגש מאוד מאוד מעניין, שמוסיף לנו רבי משה אלשיך, הוא יושב לפני 500 שנה בצפת, וזה דבר שאנחנו גם בחברה המאוד הישגית שלנו, מערבית, קפיטליסטית, מאוד מאוד ככה, באמת כולנו רוצים בסוף להתקדם, להשיג, להגיע, זה לגיטימי. אבל הוא אומר, תשימו לב, אנחנו היינו בוחרים לדבר על התחנות שהם עצרו בהם. על מה הפרשה מדברת? על המסעות שבין לבין, על הנסיעות. תראו איך הוא מנסח את זה, באמת, לפני 500 שנה, תראו. למה מונע המסעות ולא החניות? אין אדם עושה עיקר מהנסיעה מכל אחד מהמקומות, כי אם מה שהיה לו, כשחנה בהם. עכשיו, ג'ון לנון כבר אמר ש-Life is what happens when you're busy making other plans. החיים זה מה שקורה כשאתה עסוק בלתכן תוכניות אחרות. זה החיים, לא כשתגיע לטופ. החיים הם כל הלימודים לתואר, ולא רגע קבלת התואר, נכון? החיים הם, אפשר כל כך הרבה דברים לתת פה כדוגמה. הם לא הרגע שאתה מקבל משכורת בסוף החודש, הם כל החודש שעבדת בשבילה. חיים זה לא הרגע הזה או הרגע הזה, התהום הגדולה או הפסגה הגדולה, אלא הנסיעות, הבדרך, ונוטים לזלזל בזה. אבל זה בעצם הכי הכי חשוב, איך אתה מתנהג בדרך? אל תגיד, טוב, אני רק בדרך ל... לא, לא, זה, החיים זה עכשיו. בין זה לבין זה, זה עכשיו, שלא ינזלו לך החיים בין תחנה לתחנה. והזמן שאתה ממתין בתור, הזמן שאתה עובר דירה, כן, מפה לפה. אתה בנדודים, אתה בחיפוש, אתה בהתלבטות, אתה בינתיים, אתה בין לבין, אתה בתהליך. גם זה מסע החיים, אולי אפילו הייתי אומרת, רק זה מסע החיים. עכשיו, אל אחד מנאומי ההשראה המפורסמים ביותר, ונחשב אחד הנאומים הטובים, לא טוב, במה שנקרא ככה inspiring, נאומי השראה כאלה בדורנו, סטיב ג'ובס. סטיב ג'ובס, מייסד אפל, המנכ״ל הראשון שלה, נפטר בגיל 56, זו התמונה שלו ככה מהאתר של אפל, מחלוצי בכלל עולם המחשוב והמחשב האישי, כן, ה-PC, הוא הביא לעולם גם את האייפון, גם את האייפד, היה מעשירי העולם, הערכת הון של 7 מיליארד שקלים לדעתי, וכשהוא ידע שהוא חולה, הוא נשא את מה שמכונה נאום חייו, נאום פרידה, הוא הגיע לאוניברסיטת סטנפורד, הוא התוודע שם שזה הכי קרוב שהוא אי פעם הגיע לסיים אוניברסיטה, כי הוא מעולם לא סיים קולג', והוא התחיל את ואלה מסעי הפרטי שלו. זה מדהים לאלו מסקנות הוא מגיע. קודם כל הוא סיפר שבגיל 17 הוא הוציא את כל החסכונות של ההורים שלו, שהיו אנשים במעמד בינוני ומטה, את כל החסכונות כדי ללמוד בקולג', רצה ללמוד במקום יוקרתי. אחרי 6 חודשים הוא אמר, אני לא הבנתי מה אני עושה שם, סבלתי מכל רגע, המרצים שיממו אותי לא הצלחתי להקשיב, ממש ממש סבלתי, נשרתי מהלימודים, ואחרי ששרפתי כל כך הרבה כסף לאבא ואמא, חיפשתי דרכים להתקיים. לא היה לו מקום לישון, הוא ישן על הרצפה באיזה חדר של חבר, הוא היה אוסף בקבוקי קולה כדי למחזר אותם, להחזיר אותם לפיקדון, 5 סנט לבקבוק, וככה הוא קנה אוכל. הוא אומר שבסנדי, ביום ראשון, הוא היה הולך 5 קילומטר להגיע לאיזה בית תבשיל, שבו היה יכול לקבל ארוחה חמה בחינם. ואז מישהו הציע לו ללמוד קליגרפיה, שזה אומנות האיתור, הקישוט של האותיות, הוא לא היה לו שום דבר יותר טוב לעשות, פשוט התחיל ללמוד את כל הנושא של הפונטים, האותיות המסולסלות, המרווחים בין האותיות, איך מנגישים טקסט. כעבור 10 שנים, כשהוא הקים את אפל, הידע הזה שימש אותו בכל היצירה של המקינטוש, זה היה נכס יקר ערך, זה בעצם מה שגרם לו ליצור את השפה הממוחשבת שהוא יצר, את אותם אותיות אלקטרוניות ראשונות בעצם, עם מרווח נוח לקריאה, וכך להשפיע על כל העולם. הוא טוען שווינדוס גנבו את זה ממנו, וכך בעצם הם השפיעו יחד באמת על כל העולם. והוא התחיל להגיד שם לסטודנטים בסטנפורד, המסקנה שלי היא שהחיים הם רצף נקודות שאי אפשר להבין בהווה, רק בדיעבד אחרי התרחשותם. אי אפשר לחבר את הנקודות במבט לעתיד, רק במבט לאחור. אז אין לך ברירה, אלא לסמוך שהנקודות האלה יתחברו איכשהו בעתידך. אתה חייב להאמין במשהו, מה שלא יהיה, והגישה הזו אף פעם לא הכזיבה אותי, להפך, היא שינתה את חיי. וזה לא מספיק. עומד אחד האנשים העשירים, המפורסמים, משפיעים בעולם, חולה וממשיך ואומר, אחר כך גם פוטרתי מאפל, סיפור מסובך, אבל החברה שהוא הקים בעצם פיתרה אותו. אני בן 30, החברה שהקמתי זרקה אותי, אני הכישלון הכי מדובר בסיליקון ואלי בתעשיית המחשבים, אני פדיחה מהלכת. בדיעבד הוא אומר, זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי. התחלתי מחדש, פגשתי את אשתי, הקמתי משפחה נפלאה, והוא אומר, לא ראיתי את זה כך, אבל הפיתורים מאפל היו הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרוא לי. רק זה אפשר לי להיכנס לאחת התקופות היצירתיות בחיי, זו הייתה תרופה, זוכרים את הדימוי של רשי? שטעמה היום ונורא, אבל אני מניח שהמטופל, אני, הייתי זקוק לה. לפעמים החיים מקים אותך בראש עם לבנה, אבל זה לא דבר רע. ואז מגיעה המחלה, וגם ממנה הוא מפיק מסקנה, ואומר שם, המוות הוא המצאה הטובה ביותר של החיים, הוא דבר משנה חיים, לזכור שאתה עומד למות, זו הדרך הכי טובה שאני מכיר כדי לחיות. אני רואה הרבה הקבלה בין מה שפרשננו אלפי שנים מנסים להגיד לנו על זה שאין מסע מיותר בתחנות חיינו, לבין באמת המסקנות שהוא הגיע אליהם בסוף ימיו. אבל כמובן, כמובן שזה לא מספיק. כי בעצם מה שאמרתי פה יכול לשכנע אותנו להישאר תקועים. מה שמכתוב, מכתוב, מה שנקרא, מה שהשם רצה, תקעו אותי, אין, אני לא, מה, ככה, ככה צריך. ככה נולדתי, נו, אמר סטיב ג'ובס ואמר רשי, שצריך לזרום עם הלבנים שנותנים לך בראש, והתרופות וכולי, אז אני גם לא אעשה כלום כדי לצאת מהמצב הזה. ופה באמת שורה שורה של פרשנים מספרים לנו דבר נפלא, שעדיין המשימה שלנו היא תמיד להתקדם. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. 42 מסעות נועדו להגיע לארץ ישראל. מדוע שוב התורה כותבת אשר יצאו מארץ מצרים? כי הם כבר יצאו מזמן, ואז היא מפרטת את כל תחנות הביניים. די, יצאנו ממצרים. עכשיו אנחנו כבר, למה להתמקד בנקודת המוצא הלא חשובה שלא קיימת היום, ולא בנקודת היעד הגדולה שאליה צריך להגיע. והתשובה גנוזה באמת אצל הרבה מאוד, מאוד פרשנים. הנכד של הבעל שם טוב, רבי משה חיים אפרים, יש לו את הספר המפורסם, דגל מחנה אפרים, הוא מסתכל על אותה השאלה, הוא אומר לנו בשם סבא שלו סוד גדול, סבא שלו הבעל שם טוב. נכד של הבעל שם טוב, מייסד החסידות, מגלה לנו סוד גדול שהוא שמע ממנו באוזנו, כותב לנו את זה, ואנחנו הולכים לקרוא את זה ממש מפיו של הבעל שם טוב, שימו לב, וכך הוא אומר. שמעתי בשם אדוני זקני, כי כל המסעות היו מבית, והם, אצל כל אדם, מיום היוולדו, עד שובו אל עולמו. כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו, הוא בחינת יציאת מצרים, כנודע. ואחר כך נוסע ממסע למסע, עד בואו לארץ החיים העליונה. ובוודאי נכתבו המסעות בתורה, להורות הדרך הישר לאיש הישראלי, לידע הדרך אשר ילך בו כל ימי חייו. מהי הדרך? מה הדרך צריך ללכת כל חיינו? לסע ממסע למסע, להתקדם. לא להתקע, טוב, נו, רע לי פה, אבל טוב זה לטובה, בסוף אני אמצא. נכון, אבל תנסה לצאת מרע לטוב, תנסה אתה להתקדם, תנסה כל פעם אתה לצאת ממצרים. עכשיו אפשר להבין למה התורה מדגישה את זה. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו, איך זה היה? אשר יצאו מארץ מצרים. אתה אף פעם, סליחה שאני מייאשת פה, אני התבססתי, זה הזמן לתת קרדיט באמת לרב שניאור אשכנזי, שהתבססתי הרבה על שיעור שהוא נתן השבוע על הפרשה, והוא אומר, וזה אולי יאכזב אתכם לשמוע, רבותיי, אף פעם לא יהיה הגעת ליעד, אף פעם לא יהיה הגעת ליעד, רק אחרי 120 בעזרת השם. אתה תמיד חלק ממשימה שאיננה נגמרת. כל החיים הם בעצם מסע מתחנה לתחנה, הלאה והלאה והלאה, קדימה עד לארץ ישראל, וגם בתוכה כמובן יש מה להתקדם. שמעתי סיפור מרגש ביותר על אבי אריה לוין, אנחנו סמוך לרחוב רבי אריה לוין, יצא ספר חדש בימים אלה, ממש עכשיו אני ממש רוצה להמליץ לכם פה המלצה על ספר שאין לי מושג איפה בדיוק משיגים אותו, הוא לא בכל החנויות, אבל שווה מאוד להשקיע ולמצוא, הוא נקרא דרך אבות, כתב אותו הרב יחיאל שטרנברג, על רבי אריה לוין, עוד מתברר שאפשר למצוא עוד סיפורים מופלאים מופלאים על הדמות הזאת של הצדק הירושלמי, והוא עשה את זה, מאות סיפורים יפהפים על הדמות הבאמת כל כך מעשירה של רבי אריה לוין, כשהוא עלה לארץ ישראל, נזכרתי בזה כי אמרנו, תמיד צריך לצאת ממצרים לארץ ישראל, כשהוא עלה לארץ ישראל הוא אמר פסוק, הוא הגיע בשערי הארץ ואמר פסוק, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. אנחנו רוצים, כן, לכונן את האבנים ואת האפר של ארץ ישראל, אמר את הפסוק, והוא הסביר את זה, והוא הסביר לימים. בגמרא כתוב, זה שוב מתחבר ליורצייט של רשי, אנחנו ככה באמת לדברים לעילוי נשמתו. בגמרא, בסוף מסכת כתובות, הסביר רבי אריה לוין, ממש בסוף כתוב על הרבה מאוד חכמים, כמה הם אהבו את ארץ ישראל, ואיך הם עלו אליה, ואיך הם שיבחו אותה, ואיך הם חיו בה, דברים מאוד מאוד יפים. זה לא כל כך פשוט להגיד אפילו שמזג האוויר בארץ ישראל לא נוח לנו, ובואו נודה, הוא לא תמיד נוח לנו, אבל יש משהו באמת מאוד מיוחד שם ביחס של חכמים לארץ ישראל. כתוב על אחד החכמים שהוא היה גם ככה מתגלגל באפר של הארץ ונהנה מעצם המגע עם אדמתה, והוא היה אומר שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. ואז אמר רבי אריה לוין, הלכתי לרשי, ליד הגמרא בצד יש רשי, אני מסתכל, איך רשי מפרש את הדבר הזה? ומה רשי מפרש? הפרשן הגדול, פרשן העל שלנו, מה הוא כותב? כתוב, אמרנו שאותו חכם היה נוגע באפר הארץ, שנאמר, כי רצו עבדיך את אפרה, את אבניה ואת אפרה יכוננו. מה רש"י כותב? קבלו. רש"י כותב כך. כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. אני לא מכיר, אם מישהו מכיר, מקרה שרש"י פשוט מעתיק. מה, אתה לא מפרש? אתה לא מסביר? אמר רבי אריה לוין, זה ההסבר הכי טוב. זה הפירוש הכי טוב. שימו לב לפסוק הזה. אני לא אגיד לכם עכשיו, הוא אמר את זה כי ככה, הוא אמר את זה כי ככה. עולים לארץ ישראל, זוכים להיות כאן, ושימו לב לפסוק, זה הפירוש הכי טוב. אני אומר לכם שוב את הפסוק, העתקתי אותו, כדי שלא תגידו אותו כרובוטים, תשימו לב לדבר הזה, כי רצו עבדיך את אפרה, את אבניה ואת אפרה יכוננו. זה אמר רבי אריה לוין בתור הפסוק, שהוא זכה לעלות לארץ ישראל. זה באמת רק סיפור אחד קטן עליו וגם על הארץ. אבל המסע אמרנו הוא לא רק פיזי ממצרים לארץ ישראל, אלא התורה קצת באה להפוך לנו אותו פה את הראש. נכון שבפסח אנחנו מציינים את יציאת מצרים, עוד לא גמרנו לצאת ממנה. ומתי נגמור לצאת ממנה? בעזרת השם אף פעם. זה ongoing, זה תהליך הולך ומתקדם עד, כן, לגאולה השלמה. הילדים שלי עכשיו, אנחנו קצת בהכנות לאמריקה וזה, אז אנחנו הרבה בענייני דקדוק, present simple, present progressive. סליחה, אם אני עושה פה לאנשים דז'ה-וו, זוכרים present progressive? זה עם ה-ING. מכילה, adjective, verb, noun, סליחה. אבל present progressive זה עם ה-ING, שזה בעצם אומר מה שקורה עכשיו, I'm walking, I'm going, I'm singing, I'm talking, I'm, אוקיי? יציאת מצרים, אפשר היה לכתוב עליה, יציאת מצרים-ing, ING. יציאת מצרים-ING, כי זה ongoing, זה process, זה תהליך, שכל הזמן בעצם זה איזה דינמו שכל הזמן בעצם נמשך, וכל עוד לא פרצת את כל המצרים ואת כל הגבולות, כל עוד לא המשכת להתקדם, מנקודה לנקודה לנקודה, לא יצאת ממצרים. מי שמסביר אותו מאוד מאוד יפה שוב, זה הרבי מלובביץ', שמסביר לכל אחד מאיתנו, תסתכלו על הפסקה, יש לכם אותה גם בדף המקורות, מסביר לכל אחד מאיתנו, עד כמה גם עכשיו כל אחד צריך לחפש את יציאת המצרים הבאה שלו. עד כדי כך. מה יציאת מצרים שלך עכשיו? וואלה, לא יודע. תבדוק. במושגים מיצר ומרחב, הוא אומר, יש כמה וכמה מדרגות. לגבי המדרגה התחתונה, אדם יצא למרחב. אבל, יופי, יצאת ממצרים, עלית מדרגה אחת. אבל עכשיו אתה מדרגה חדשה. אבל לגבי המדרגה העליונה ממנה, הוא עדיין נמצא במצרים. וזה הרמז בסיפור מבית 42 המסעות, וההדגשה בלשון, אלה מסעי אשר יצאו מארץ מצרים, למרות שבני ישראל כבר התקדמו כמה מסעות, עדיין לגבי המדרגות העליונות יותר, הם היו בבחינת מצרים. אתה תמיד לקראת היציאת מצרים הבאה שלך. וזה מזכיר מאוד ששאלו פעם את הרב מלובביץ' מה שלומך, אז הוא ענה במשפט בעיניי מאוד מאוד עמוק, אני תמיד שמח, אבל אני אף פעם לא מרוצה. נחשוב רגע על המשפט הזה. אני תמיד שמח, לא משנה מה המציאות האובייקטיבית לפניי, ולא היו לו, בוא רק נגיד עובדה אחת, לא היו לו ילדים ביולוגיים משלו. זו סיבה מספיקה להיות עצוב. אני תמיד שמח. כלומר, המציאות מולי, הוא פעל אחרי השואה, ודאי יש סיבות אובייקטיביות להיות עצוב. אני תמיד שמח, אבל אני אף פעם לא מרוצה. אני תמיד שואף ליותר. זה שאני שמח, זה לא אומר שאני נח על זרי הדפנה, שנתי, סבבה, לא צריך לעשות כלום. אני אף פעם לא מרוצה, זה נשמע כמו סתירה. אם אדם יגיד לי שהוא שמח, אז אני אגיד, לא, אתה בטח מרוצה. אם אדם יגיד לי, אני לא מרוצה, אני לא אחשוב שהוא שמח. המורכבות הזאת זה בדיוק זה. אני מתקדם קדימה, אני תמיד שמח, אני אף פעם לא מרוצה, אני תמיד רוצה לאתגר ולאתגר את עצמי קדימה. כלומר, תפיסת המסעות לא אומרת לך, תתקע, רק תסתכל אחורה, או רק תתקע במקום, אלא באמת תמשיך לפרוץ קדימה עד ארץ ישראל, ועד תיקון העולם כולו, או במשפט קצר יפהפה של רבי משה מקוברין, שהיה אומר, הדבר הגרוע ביותר הוא שאדם משלים עם מצבו, שהוא לא ממשיך לשלב הבא ב-42 המסעות האלה בחייו. הקריאה פה היא בעצם לאיזה רטרוספקטיבה על החיים, להחליט לאן אתה בכלל רוצה להגיע, מה אתה בכלל רוצה לעשות, וזה מאוד מעניין, ראיתי ככה בכמה ספרים, חיבור בין התקופה שאנחנו נמצאים בה, תקופת האבלות, שלושת השבועות, בין המצרים, לקראת תשעה באב, תקופה של 21 ימים, נכון? שלושת השבועות, לבין 42 המסעות. אצל כמה פרשנים ראיתי שמחלקים את התקופה הזאת לתקופה כזאת של עבודה. אם ניקח את 21 הימים האלה, ונחלק אותם לחצי, היום והלילה, כן? 12 שעות יותר מוארות, 12 שעות יותר חשוכות, הרי שנגיע ל-42 חלקים. ובכמה ספרים יש הקבלה? אלה, זו תקופה, אפשר לבנות משהו בתקופה הזאת, להתבונן, מתי בכלל אור, מתי חושך, אופ, עבר עוד יום, עבר עוד חצי יום, לשים לב לזמן שעובר וננסות להתקדם מתחנה לתחנה בתקופה הזו, לא להשלים עם מצבנו. אני רוצה לסכם, עשינו פה ככה מסע בין כמה וכמה רעיונות של פרשנים שמדברים על פרשת מסעי. מיד אחרי המסעות יש עוד עניינים בפרשה. מדובר על הלוויים, מדובר על הרי המקלט, שוב נוט צלופחד חוזרות. יש עוד כמה עניינים חשובים, אבל הערב התמקדנו בעיקר ב-50 פסוקים הראשונים האלה, שלכאורה נראים מאוד מאוד מתישים, אבל בוא נגיד שההתשה הזאת זה שלנו, זה מסע חיינו. אז ראשית דיברנו על זה שארץ ישראל נקנית בייסורים, דברים חשובים נקנים בייסורים, ואנחנו, יש פרשן מאוד מאוד, ככה, זה מיוחד, נקרא הרב יצחק הורוביץ, שמדבר על זה, הוא מדמה את זה לקריאת אלבום תמונות בספר באר יצחק, גליציה במאה ה-19, וזה בעצם הפירוש הראשון שלנו. מדי פעם להביט באלבומי חתונה או באלבומי ילדות, כמה זה נותן לנו, כמה פרספקטיבה, כמה פרופורציות, כמה עברנו. מה שעם ישראל עושה ערב הגעה לארץ ישראל, תדמיינו אותם, פותחים אלבומים אבשים כאלה, תחילים לדפדף, אוי פה כזה, כן, וכאן היה ככה, אויש, וכאן היה ככה. זה בעצם מה שאנחנו נקראים לעשות על תחנות חיינו, זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא שאין מסע מקרי, גם המקומות המרים בחיינו, ובלי המקומות המרים לא היינו יודעים להעריך את המקומות המתוקים. הכל חלק מפאזל אחד, מגילת אסתר אחת, תחנות חיינו מתחברות, אנחנו לא סתם נתקעים בכל מיני מקומות, ויש פשר וטעם לכל הקשיים שבדרך. אבל הנקודה השלישית החשובה היא כמובן לא להיתקע במקום, אלא לנסות ביציאת מצרימינג, בתהליך מתמשך, לנסות כל פעם להגיע אל מדרגה חדשה. שנזכה ליישם, פחות חלק מהלקחים האלה, בימי שלושת השבועות. בשבוע הבא בעזרת השם ניפגש פה שוב, ננסה להתכונן לתשעה באב. תודה רבה לכולכם ולילה טוב. תודה רבה רבה רבה. תודה. להתראות. ערבית, למעוניינים בתפילת ערבית ליד הבמה, עם אביחי, זה קורה עכשיו. למעוניינים לעקוב, כל מי ששואל איפה עוד יש שיעורים בארץ, אז הפרטים כרגע על המסך, ומזל טוב שוב לכל החוגגים. תודה.
לך.